פעם האחרונה שנפגשנו והיינו בחומש דברים, זמן אלול, וכיף גדול לחזור ולהתחדש עם חומש החומשים. אני לא מחלק ציונים, אבל נו, חומש בראשית, זה חומש בראשית. וחומש בראשית, הדילמה הגדולה זה על מה לדבר. יש כל כך הרבה, ואתה לא יודע כבר להתחיל בכלל. ובאמת, הדילמה הזאת תלווה אותנו משבת לשבת, ברוך השם. כפי שאנחנו יודעים, שהשבת היא לא מתחילה בערב שבת, ביום שישי, אלא מלמדת אותנו הריזה לקדוש, קדוש השם מכובד, שבעצם השבת כבר מתחילים לקבל אותה, מתי? רביעי בבוקר. כל שאמרנו, היום יום רביעי בשבת, כיוונו לקבל עלינו תוספת נפש, מהשבת הבא עלינו לטובה. והיום בבוקר, יום חמישי, ראש חודש, אפילו שיר של יום יותר מוקדם, ככה בהפתעה, ככה חיוך של חמישי בבוקר. היום חמישי בשבת, כיוונו להמשיך עלינו תוספת רוח מהשבת, הבא עלינו לטובה, לטובה, נכון? ומחר בבוקר, בעזרת השם, שנזכה להגיד היום יום השישי בשבת, נזכה להמשיך עלינו תוספת נשמה מהשבת לטובה, הבא עלינו טובה. ואז שנגיד בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, בקבלת שבת, זה פתיחת זמן, שזה תמיד יותר אינטנס, נקרא לזה ככה, אז נזכה לקבל לנו נשמה יתרה. ונשמה יתרה זה כבר עניין שמצריך ניגון בפני עצמו, שנאמר, ידיד הבא, יא, 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 יא,
Yeah.
צריך לטרוח שעות את השיר פרשת שבוע, שם של השיר כך יחשוף 50 דקות, יאללה, לא פחות חשוב, אולי פעם נעשה את זה, בהזדמנות. טוב, מגדל בבל, מגדל בבל, אחד הסיפורים הכי מיוחדים, לא רק בפרשת נוח, ולא רק בחומש בראשית, אלא בתנ"ך כולו, סיפור קצר מאוד, פרשה בפני עצמה, ובעצם הסיפור הזה שמוכר בתור מגדל בבל, או יש כאלה שחז"ל מכנים אותו, איך חז"ל מכנים מגדל בבל? דור הפלגה. שמעתם מושג דור הפלגה? אחרי שאבי מורי התחיל ללמוד אצל הרב סולובייצ'יק, אז כל השיעור פרשת נוח הרב סולובייצ'יק דיבר על דור הפלוגה. ואבא שלי שלא מבין יידיש, מה זה דור הפלוגה? Who's דור הפלוגה? כן, אז זה דור הפלגה. ומגדל בבל, או you name it, דור הפלגה, זה בעצם סיפור שחותם תקופה, לא תמיד מבחינים, שמים לב לזה. אחרי הסיפור הזה, שמופיע בתחילת עלייה השביעית של פרשת נוח, התורה מפרטת את רשימת התולדות המשפחתית שמהווה רקע להולדת של אברהם אבינו עליו השלום, ואחרי מהפרשה הבאה בעצם האנושות הכללית יחסית נזנחת, והמקרא עובר להתמקד במשפחת, משפחת אברהם, להלן יקרא, This is us, אנחנו, אוקיי? מה שמהווה בעצם רקע להיווצרות עם ישראל, האומה הנבחרת וכולי. כלומר, הסיפור של מגדל בבל זה הסיפור האוניברסלי האחרון בתנ"ך. זה הסיפור שחותם לנו את חטיבת סיפורי התשתית של האנושות כולה, ממעשה בראשית וחטא אדם הראשון, עובר לקין והבל, ממשיך דור המבול ומסיים בדור הפלגה. חז"ל מגדירים את התקופה הזו בביטוי מאוד מעניין, תראו מסכת עבודה זרה דף ט', תנא דבאליהו, 6,000 שנה הוי העולם, 2,000 תוהו, 2,000 תורה, 2,000 ימות המשיח. אגב, איפה אנחנו ממוקמים? 5,780 ו-2, אנחנו בא ימות המשיח. כלומר, 2,000 שנות התורה מתחילים כאשר אברהם אבינו בן, מתי אברהם נולד? כן, 1948, זה פשט ציוני פשוט, כן? 1948 למניין מבריאת העולם, נולד אברהם אבינו. כשהוא היה בן 52, התחילו כבר 2000 שנות תורה, עוד נתייחס לזה. אבל יוצא לנו שמגדל בבל, שבעצם היה ב-1996 כמדומני, כי אברהם אבינו היה בן 48, נכון? אז כן, בגיל 48. אז מגדל בבל הוא חותם את תקופת התוהו. עכשיו תוהו, תגידו במילה אחת מה זה תוהו? בלאגן. אם אתם בשפה יותר מתקדמת, כאוס. אוקיי? אבל תוהו בדרך כלל יש סוג של בלאגן, כאוס, כוחות עצומים, בלתי מבוסתים. אתם בוגרי תורת הרב קוק, אורות ורונים שם, נשמות דה תוהו, נשמות דה תיקון. כוחות מבוסתים, כוחות לא מבוסתים, כוחות עצומים. אבל אפשר לפשט את המילה תוהו גם מלשון תהייה, כמו לתהות על קנקנו. ושני הפירושים תואמים את המציאות שהייתה באותם 2000 שנים, כוחות עצומים בלתי מבוסתים שמובילים לחטאים חמורים, וככל נראה בבסיס כל החטאים האלה לומדה שאיפה של חיפוש, של מציאה, של איזשהו היגיון כלשהו. יש הפרשנים שמתארים, מאפיינים את אותם 2000 שנות תוהו, על פי מודל קבוע, שהוא משותף למעשה בראשית, לקין והבל, לדור המבול ולסיפור דור הפלגה, שזה משולש מאוד פשוט. יש חטא, לאחר מכן אנישה, ולאחר מכן חמלה אלוקית. משולש, חטא, אנישה, חמלה. כן, אדם הראשון חוטא, מקבל אנישה, אבל יש חמלה. קין רוצח את הבל, חטא, אנישה, חמלה, וגם בסיפור של מגדל בבל, שאלה. כי פה כבר יש מחלוקת האם בעצם מגדל בבל עונה על הבסיס של המשולש. מה הבסיס המשולש? חטא. אז אמרנו שהחטא מאוד בולט אצל האדם הראשון, אצל קין, דור מבול, אבל פה בסיפור שלנו, השאלה הבסיסית ביותר לא בהכרח פתורה. תגידו לי, מה החטא בסיפור שלנו? מה, אסור לבנות עיר? אסור מגדל, מה החטא? מה החטא? מה כתוב בתורה? מה? לא שומע. בבראשית ב' מה כתוב? עכשיו בראשית י' א'.
לא, יש
את הציווי. איזה ציווי? פרו ורבו מילאו את הארץ, אוקיי. ומה כתוב בפרשה שלנו? פן נפוץ על פני כל הארץ. אומר, עוד מעט נראה את זה, בעצם מסוברים מבן עזרא, הרד"ק, כיוונת לדעתם. אבל די, נו, מה זה החטא? זה החטא? רואים פה, תן לי משהו עסיסי. כאילו, קין רוצח את עבד, אתה יודע, מדרשים על דור המבול, שמע, מעל הארץ חמאס. כאילו מה, שהם רוצו לגור בקיבוץ? כאילו זה... לא, אני... אתה יודע, אני גדלתי בקיבוץ, אני לא... לא משנה, אנחנו מקלטים. אבל אני אומר, כאילו מה, זה החטא? מישהו רעיון אחר? מה כתוב בפסוקים? מה החטא? אני אעזור לכם. שתיקות של דייט ראשון. אני אומר, לא ברור שיש חטא. כאילו, זה לא פשוט. אני אגיד לכם, תפתחו פרשנים, מלא פרשנים, כל אחד מציע הצעה אחרת מה החטא. עכשיו, שיש לנו הרבה פרשנים, מה זה אומר? ששום דבר לא ודאי. כי הפשט הוא אמורפי ולא ברור. אז נלך עם יצהר ונראה מה הפשטנים. נתחיל עם הפשטנים, אחרי זה נגיד לבעלי הסוד. אבל נתחיל, כתוב בכותרת, פשט וסוד. אז נתחיל עם הפשטנים. ונראה מה דעתם. אבן עזרא כותב ככה, מקור ב', והנה הכתוב גילה חפצה וסוף דעתם לבנות עיר גדולה למושבם, ולבנות מגדל גבוה, להיות להם לאות ולשם ולתהילה, לדעת מקום העיר להולכים חוצה כרואי המקנה. כן, איזשהו ציון דרך, כן, כל המזהים איזשהו, מה שנקרא, יש תכסית ויש תבלית. לא סומכים על תכסית מניבותים, אבל פה כן סומכים על תכסית. כנראה לא הלך להם, אוקיי? מי שלא עשה ניבותים, שיזכה. גם יעמוד שמם אחריהם כל ימי המגדל, וזהו שאמר הכתוב, ונעשה לנו שם. ואל תטמע על מילת וראשו בשמיים. מה, באמת, אם יגיעו עד השמיים? מה פתאום? כי הנה כן דיבר משה, ערים זאת ובצורות בשמיים. מה זה שם מושאל? ואלו הבונים ראו בעצתם שלא ייפרדו, והשם לא יעצקן, והם לא ידעו. והשם מפיצם והוא טוב להם. וכן אמר, ומילאו את הארץ. אז נראה מדבריו של אבן עזרא שאין פה סיפור של חטא ועונשו, אלא סיפור של טעות אנושית. הם לא ידעו. ומה התיקון שלהם? והוא לטוב להם. כלומר שהשם מפיץ אותם. כלומר, המגמה של דור הפלגה זה לשמור על הקיבוץ, על אחדות, והמגמה הזו, כולן מתיישב במקום אחד, היא סותרת את התוכנית האלוקית, פור ובו, מה המשך? מילאו את הארץ. אז זה הגישה שלי בן עזרא, קשה לקבל את זה, יש לו בסיס בפשט, אבל איך אני אסביר את פסוק A? וירד השם לראות את העיר ואת המגדל, על השם מזכרה פסוק דומה מבראשית י"ח, נקרא לכם אותו, ארדנה וערה, הכצעקתה באה אליי עשו, על מי זה נאמר? על סדום. יש לנו רק פעמיים שהשם מועיל בטובו לרדת, וזה לא לחלק סוכרות בבית הכנסת, נכון? מה? הר סיני זה אחרת, זה וירד השם, פה זה סיפור כאילו, כן, וירד השם, עולה סדומה, פי חיון. תזכיר לי לפני יתרו, נראה מה הקשר בין הדברים. בשני הפסוקים, למעט הר סיני, תודה על הדיוק, ירידת השם נתפסת כמו ירידה של שופט שמגיע לזירת הפשע. הוא בא לראות מקרוב את העדויות, את הראיות הפורנזיות, נכון? לפני שהוא מכריע וחורץ את גזר הדין. לכן נראה שהאווירה הכללית שלי, של הסיפור לא תואמת את הנינוחות והתמימות שעולה מפרשו אלי בן עזרא. הם לא ידעו וזה טוב להם כאילו בתמימות. בוא נראה את רד"ק, מקור ג', רבנו דוד קמחי. בני האדם שהולכים אחר שלילות ליבם ולא יפנו למעשי האל. כי הוא רצה ביישוב הארץ ממזרח למערב. והם חושבים ליישב ממקום אחד מן הארץ לבד, והם חושבים לבטל רצון האל. אז באמת, גם הרד"ק הולך פה עם אבן עזרא, נקרא לזה פרשני הפשט, גם הרשב"ם הולך באותו כיוון, אבל הרמב"ן, שנראה דבר בהמשך, ועוד פרשנים חולקים על פרשני הפשט, ועדיין אי אפשר להתעלם מהתגובה האלוקית שמהותה זה פיזור המכונסים והפצתם לכל עבר, שזה לכאורה עולה בקנה אחד עם המימוש הרציונל האלוקי, ומילאו את הארץ. אז כנראה שמילאו את הארץ, אם זה התיקון, אז כנראה שהקלקול, ויש צדק עם דברי הפשטנים בעניין הזה. המגיד מקוז'ניץ, רבי סלאו שטיין מקוז'ניץ, תלמיד, ממשיך דרכו של הנוח מליז'נסק, שם מזקני האדמו"רים בפולניה, הוא דורש את המשנה באבות, שאומרת שיש לנו שלושה דברים שמוצאים את האדם מן העולם. אומר, מה שלושת הדברים? הקנאה, התאווה והכבוד. והוא דורש את שלושת החטאים הללו על שלושה חטאים בולטים באותם 2000 שנות תוהו. הקנאה כנגד קין, התאווה כנגד דור המבול, והכבוד, נעשה לנו שם, כנגד דור הפלגה. ועכשיו אני רוצה שננסה להתבונן בצורה פנימית יותר ולנסות להבין את נקודת הכשל ביחס לפועלם של בני דור הפלגה. הניסיון הראשון של הכפירה באופן מאורגן היה כאן, במגדל בבל. נכון שגם חז"ל מייחסים לאדם הראשון אלמנטים מסוימים של כפירה, אצל קין זה בולט יותר, לדין ולדיין שמובא במדרש, אבל פה במגדל בבל בולט האלמנט של הקולקטיביות. בוא נקרא את הפרשה שעכשיו לא קראנו אותה, מקור ד', ויחו לארץ שפה אחת ודברים אחדים, ויהי בנוסעם מקדם וימצאו ויקה בארץ שינר וישבו שם. ואמרו של ראהו, הווה נלבנה לבנים ונשפה לשפה וטילים הלבנה לאבן והחימה עליהם לחומר. ואמרו, הווה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשם עשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ. וירד אדוני לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני אדם, ויאמר אדוני, הנה עם אחד ושפה אחת לכולם, וזה אכילם לעשות, ועתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. הווה נרדה ונבלה שם שפתם, אשר לא ישמעו איש שפת רעהו, ואף יתנו אותם משם פני כל הארץ, ויחדלו לבנות העיר. על כן קרא שם בבל, כי שם בלה אדוני שפת כל הארץ, ומשם הפיצם אדוני על פני כל הארץ. טוב. שדור הפלגה אומרים ונעשה לנו שם, מה הם מתכוונים? כנראה הם רוצים לשים את עצמם, השם שלהם זה העיקר. אומרים בעלי המוסר, הם מצאו להשכיח שם שמיים, לשים את עצמם במקום הקדוש ברוך הוא. עכשיו להכריז מלחמה על הקדוש ברוך הוא זה טיפשות. ממש ממש טיפשות. שמובא בזוהר הקדוש, מיון שמות חכמים, אנשים גדולים, זה 2000 שנים של תוהו, זה נשמות גדולות. זה לא צחוק. אז מה הם תכננו לעשות? למה דווקא לבנות עיר? למה דווקא לבנות מגדל? הרב משה שפירא, זכר צדיק לברכה, מגדולי חשובי המחשבה, בעלי המחשבה בדורנו, היה ראש ישיבה ומגיד מישרים מאוד מאוד מיוחד בציבור הליטאי, נפטר לפני כמה שנים, לא הרבה מאוד שנים, מסביר שהם בעצם רצו לאחד את כל המציאות של העולם הזה סביב רציונל אחד, סביב דגל אחד. הבה נבנה לנו עיר ומגדל בראשו בשמיים, ונעשה, כן, השמיים נעשה לנו שם, פן נפוץ על פני כל הארץ. מה ההיגיון? הרי רצונו של השם יתברך הוא אחד. אז מה הם חשבו? הם חשבו ככה, אם כל העולם הזה יתאחד סביב רעיון אחד, אז זה יכריח את האחדות האלוקית ליישר קו עם האחדות הגשמית. כי אי אפשר שיש שני מציאויות, יש רק אמת אחת. אז אם כולנו נהיה מאוחדים, לא תהיה ברירה. כמו שהייתי כתב שבתי, שאם כולם נשמור שתי שבתות, אז זה יכריח את הקדוש ברוך הוא מה לעשות? להביא איתם, נתפוס את הקשוך בזקן, והמשיח יבוא, כי שרנו שני שבתות, נו, מה לעשות? אז הוא אומר פה, אבל אומרים ככה, הם רצו, המציאות היא אחדותית, המציאות לא סובלת שתי רשויות. וכיוון שכל העולם הזה יהיה מאורגן ומאוחד סביב העיר והמגדל, אז הקדוש ברוך הוא לא תהיה לו ברירה, נכריח אותו להכפיף את רצונו לרצוננו. כי לתפיסתם הקדוש ברוך הוא בסך הכל מה שנקרא בברסלב אפשרי המציאות. הוא לא מחויב המציאות. כן, אני אור בדרך, תורנו לבית בליקוטי מוהר"ן. ולכאורה, וואלה, יש צדק, יש לכל היגיון בזה. תראו מה כתוב אומר. ויאמר אדוני, הן עם אחד וספחת לכולם, ואיך הם לעשות, ואתה לא ייבצר מהם. כל השאר זה מול לעשות. כלומר, אם הם היו מצליחים לבנות את העיר ומגיע לשוב השמיים, אז כנראה מה? התוכנית הייתה עובדת. והראיה, כשבוך הוא אומר, אוי גוואלד, כן? ואתה לא ייבצר מהם, כל השאר הזה מול לעשות. אבל פה הייתה הטעות שלהם. הם לא הבינו שאין שום מגדל בעולם, סביבו המציאות כולה, תוכל להתאחד ולהתארגן. העולם הזה לא יכול להיות מאורגן, העולם הזה לא יכול להיות מאוחד על בסיס משהו שהוא משהו מתוך העולם הזה. אם רוצים להתאחד סביב משהו, זה רק ביחס להתכווננות כלפי שמיה, כלפי הקדוש ברוך הוא. כי כל מה שנעשה כאן בעולם הזה הוא מכונה אלמא דה פירודה. העולם הזה הוא מופקע מאחדות. הוא מפוזר ומפורד בין העמים. וזה המשמעות של בלבול השפה שלהם. כלומר, לפורר את האחדות שלהם. ולהבין ולגלות שמבלי שם שמיים, הם גם לא ישמעו איש שפת רעהו. הזוהר הקדוש מסביר שהם רצו לבנות עיר ומגדל, עיר כנגד ירושלים, מגדל כנגד בית המקדש, כמגדל דוד צברך בונות על פיות, אומרים חז"ל זה בית המקדש. כי באמת הם הבינו שכוח הכינוס האמיתי בעולם הזה זה רק סביב בית המקדש. שבמרכזו ארון השם, שכידוע הוא, ארון אינו מן המידה, למעלה מהטבע. מקום בו עמדים צפופים, משתחווים רווחים. וזה שאמרו חז"ל, זה אלי והנווהו, מה זה הנווהו? היעשה לא נווה. לבנות את בית המקדש. ולכן שיש כינוס, שיש אחדות של כל המציאות סביב בית המקדש, מה שקורה בעלייה לרגל בית המקדש, אז נוצר לנו דין שהוא חריג, שאפילו עמי הארץ בזמן הרגל הם נאמנים על תארת התרומה, כמו תלמידי חכמים. תראו מסכת חגיגה, מקור ה', ובשעת הרגל אף על התרומה, חגיגה דווקא ו', ובשעת הרגל אף על התרומה, מנין אימילי, אמר רבי יהושע בן לוי, דאמר קרא, ויאסף כל איש ישראל אל העיר, כאיש אחד, חברים, אומרת הגמרא, כתוב השען כולן חברים. שיש כינוס אחדות של כולם, זה משפיע על המציאות. ודור הפלגה רצו ליצור אחדות סביב אפשרי המציאות. ולכן הם נכשלו. וזו נקודה משמעותית ועמוקה מאוד. כי זה נוגע עד לימינו אנו. היסוד סביבו בני אדם מתאחדים, היסוד סביבו בני אדם מתאגדים, לא יכול להיות סביב משהו גשמי. מאחר וכל הגשמיות היא ברת חלוף, כלומר אפשרי המציאות ולא מחייב המציאות, אז זה לא יחזיק מעמד. לאורך ההיסטוריה היו התאגדויות, ניסיונות להתאגדויות שונות ומגוונות, התאגדויות סביב טריטוריה, סביב הגדרת לאום, סביב עקרונות של שוויון או שנאה כאלו ואחרים. הנאצים ימח שמם התאגדו סביב הגברת תחושת השנאה כלפי הזרים, כלפי כל מי שהוא מהגזע הארי. הסובייטים, גם כן ימח שמם, התאגדו סביב איזה רציונל? רציונל המרקסיזם, כן, כן, של שוויון, פועלי כל העולם התאחדו, נכון? שלילת הקניין הפרטי, הצמחת מעמד הפרולטריון כמעמד עליון. גם התנועה הקיבוצית, שזכיתי לגדול בערוגה שלה ולהתחנך בה, צמחה על בסיס אידיאל שוויוני לכאורה משובח. אבל המשותף לכל הנעל, ואני לא משווה חלילה בין התנועה הקיבוצית למרקסיזם, חלילה, אוקיי? אבל בסוף הכל התפרק. לקח 100 שנים, לקח 80 שנים, לקח 10 שנים, 12 שנים, הכל התפרק. כי מה שמאחד פה זה אינטרס גשמי. והגשמיות היא ברת חלוף, היא משתנה. וגם התנועות שמנינו אלה שחרטו על דגלם את האחדות, ההתאגדות, השוויון, לא בדיוק היו סמל ומופת לשוויון ואחדות. כמו שאמרו לי פעם בקיבוץ, יש שווים, כולם שווים. אבל יש שווים ויש כאלה ששווים יותר. אבל כולם שווים, נכון? וחז"ל הגדירו זאת במדויק במסכת אבות, פרק ה' משנה ט"ז, מקור ו'. כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה. ושאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם. איזו היא אהבה תלויה בדבר? זו אהבת אמנון ותמר. ושאינה תלויה בדבר, זו אהבת דוד ויהונתן. כאשר זוג מתחתן, אם הבסיס לחיבור שלהם זה רק משיכה גופנית, או בקשת מעמד, שאיפה חברתית, ממילא יגברו הסיכויים שהקשר לא יחזיק לאורך ימים ושנים. כי זו אכן אהבה, באמת אהבה אמיתית, אבל זו אהבה שתלויה בדבר. ושבטל הדבר, דהיינו המשיכה, המעמד, הנאה וכו', לא עלינו בטלה אהבה. אבל כאשר מה שמחבר בבני הזוג זה החיבור הנשמתי, ההבנה שרק יחדיו הם יכולים להופיע את רצון השם בעולם, אז זו אהבה שהיא לא אפשרית המציאות, אלא זו אהבה שהיא מחויבת המציאות. זוכרים שעוד כי תצא? חמש שאלות לשאול? שני החתונה? נכון? מה רצון השם? האם אנחנו מתאימים להשם? זה אהבה שמה שמחבר אותה זה למעלה המציאות הגשמית. זה לא רק קשר של גופים. יש פה חיבור נשמתי. אני זוכר שהייתי פעם שותף לאיזשהו הקמה של איזשהו מפעל, משהו, לא מפעל פקטורי, אלא איזשהו התארגנות, כמו שאני אגיד בהתחלה דברי ברכה. אז הם תראו, אנחנו הולכים עכשיו לריצה ארוכה, למשהו מהלך של כמה שנים. ומאוד פשוט. אם בשם השם נעשה, נצליח. ואם לא הצלחנו, זה לא בגלל ראש העיר, ולא בגלל הזה וזה וזה, זה רק בגלל שלא פעלנו בשם השם. זה הכלל, בשם השם נעשה ונצליח. ואם לא נצליח, סימן שלא פעלנו בשם השם. כמה, ברוח הדברים, כמה ישיבות נחרבו במעבר בין דורות בגלל משחקי אגו. כמה ישיבות עדיין במאבקים תוך כדי על אגו. לא, זה כבוד התוירה, כבוד זה לא כבוד התוירה, זה כבוד האגו שלך. זה אפילו לא אותה גימטריה, נכון? מה לעשות? אם בשם השם נעשה, אז נצליח. ואם לא הצלחנו, שמאמינה שלא פעלנו בשם השם. התיקון לחי דור הפלגה, שזה הכפירה הראשונה, זה בעצם גילוי של המאמין הראשון. מי זה המאמין הראשון? אברהם. עליו נאמר בישעיהו, מי יאיר צדק ממזרח, צדק יקראו לרגליו. מה זה צדק ממזרח? כמו ויהי בנוסעם מקדם. כמו שעשו דרשו חז"ל במדרש, מה זה מנסה מקדם? הפיעו עצמם מקדמונו השולם. אנחנו נצליח בלי שם השם. ולכן אברהם אבינו עליו השלום הוא זה שחותם את 2000 שנות התור, ומהווה ראש החץ לתחילת 2000 שנות התורה. ועכשיו אני רוצה שנפתח יותר את השורש הפנימי של הטיימינג האלוקי. אבל בשביל זה נעשה ניגון. ותאר ליבנו לעובדך, 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 לעובדך באמת. ותאר ליבנו 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 לעובדך, 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 לעובדך באמת. ותאר ליבנו לעובדך, 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 לעובדך באמת. ותאר ליבנו לעובדך, לעובדך, לעובדך באמת. קל לשיר את זה, אפילו כיף לשיר את זה, ליישם את זה, צריך הרבה סייעתא דשמיא. טוב, אז בואו נתמקד עכשיו בטיימינג, בטיימינג האלוקי, או בשורש הפנימי של הטיימינג האלוקי. למה דווקא סביב הולדת אברהם אבינו עליו השלום, התפתחה פרשיית מגדל בבל? ופה, אני רוצה שנצלול לתורת הסוד. בזוהר החדש על הפרשה המובא שעיקר כוונת בוני העיר והמגדל הייתה לבנות בית עצום של טומאה, של הפך הקדושה. ממש להבדיל מבית המקדש שהיווה מוקד של גילוי הקדושה. כך מבואר בספרי הפנימיות על הפסוק, יקבעו המים אל מקום אחד, שדוד מבקש, מה שנקרא, על פי חודשת הפסוק, שדוד ביקש שהוא לבית המקדש, תאסוף ריבונו שם, תאסוף את כל הקדושה מכל העולם למקום המקדש. מקום אחד זה מקום המוקדש, שם יהיה מוקד של הקדושה. ומכאן אנחנו רואים ששורש כל דבר שיש בו ריבוי, אז בכוחו להמשיך עם אותו מין. למשל מגנט, כל מגנט יותר חזק, הוא יכול להמשיך עליו מה? מגנט לא משך זכוכית, מה הוא משך? יש בו מין במינו, ברזל לצורך העניין. אז מה עכשיו רצו אנשי המגדל, אנשי העיר דור הפלגה? הם רצו שבוני העיר והמגדל, הם רצו לכנס את כל כוחות הטומאה למקום אחד, ואז זה מגביר את האימפקט. אתה יכול לשיר אחד, שנצקוך שחי יותר אנשים ביחד, זה הרבה יותר עוצמתי, שנקרא סינרגיה, נכון? שהשלם גדול וחזק מסך חלקיו. אבל מה כל כך בוער להם? מדוע פתאום, ככה פתאום, עם כמה אחד, וואלה, אנחנו עכשיו צריכים להרבות טומאה בעולם. למה הם מצאו דווקא עכשיו לפתח את אותה תוכנית אסטרטגית? מובא בסדר עולם שאברהם, סדר עולם רבה, אברהם אבינו עליו השלום, היה בדיוק בין 48 כאשר התחילו לבנות את העיר והמגדל. אנחנו יודעים בחז"ל שיש לנו שתי שיטות מתי אברהם אבינו הכיר את בוראו. לשיטה אחת המוכרת יותר והחביבה על הגננות, כי זה גיל של גן, בן כמה היה אברהם? בן שלוש, מה שמכונה בגן בן שלוש, נכון? שלוש וחצי. היה בן שלוש, נכון? ברור השם, היה בן שלוש, הוא הכיר את פורו, זה סוד הפסוק שהגננות פחות מכירות אותו, עקב אשר שמע אברהם בקולי, הגננת שלי הכירה אותו בכל מקרה, גננת של קיבוץ, אוקיי? Okay? הכירה אותו, שמה זה עקב, עקב בגימטריה 172, 175 שנות חייו של אברהם, מתוכם 172 שנים מתוכם, אברהם שמע בקולי, עקב אשר שמע אברהם בקולי ושמור כן וכולי. אבל שיטה אחרת, שלא חדרה לגיל הרך, מלמדת אותנו שאברהם אבינו הכיר את בוראו דווקא בגיל 48. עכשיו, כשיש סתירה בחז"ל, אפשר לדון מי צודק, ואפשר לומר ששתי השיטות אמת. אלא שיש כאן רבדים שונים של מה זה, מה הפשט, או לא פשט, מה העומק של הכיר את בוראו. אני הכרתי את בוראי בגיל 3, אבל ודאי שבגיל 33 אני מכיר את בוראי גם, אבל אחרת. ההכרה של אברהם אבינו בקדוש ברוך הוא בגיל 3 הייתה הבנה ואמונה שכלית. הוא התבונן במערכת השמש והכוכבים, נכון, השמש, חז הירח, כוכבים, הגיע למסקנה, כלשון המדרש, יש מנהיג לבירה זו. יש מנהיג. אבל, אומרים חז"ל שבגיל 48, ההכרה שאברהם זכה לה מבחינת האמונה, זה לא אמונה שכלתנית. אלא זה אמונה פשוטה, שעיר בורר האמונה. אמונה שאנחנו מאמינים, בלי מאמינים, כן? למעלה מהשכל. וכל האמונה שלנו מכוח הערת הנשמה האלוקית שניתנה בנו. עכשיו, שתי השתי צודקות. גם האמונה השכלתנית של גיל 3, וגם האמונה שלמעלה מהשכל של התמימות בגיל 48, שתי נכונות. אלא שיש הבדלים ביניהם. אמונה שהיא באה מכוח השכל, אף על פי שהיא ברורה, אין בכוחה להעיר גם במי שלא מאמין. כי זה תלוי כמה הסובב אותך, יש לו שכל זך ועדין, יש לו יכולת אינטליגנטית לקלוט את זה. ולא לכולם יש בהירות השכל, תלוי בקוגניציה שלהם. מה שאין כן לגבי אמונה שבאה מהערת הנשמה, שהיא למעלה מהשכל, שבכוחה להעיר ולהדביק את הסובב. אני זוכר שפעם אחת ראיתי אדם גדול מאוד, ואמרתי ל... לא ידעתי מי זה. אמרתי לחבר ששמע זה, הייתי איזשהו בית מדרש, באיזשהו מוסד חינוכי אחר, אמרתי לו, זה אדם גדול. אמר, איך אתה יודע? זה הרב וזה וזה וזה. אמרתי, וואלה, ככה הוא נראה? אמרתי, לא יודע, ראיתי אותו, ממש נפל לי יראת שמיים. יראת שמיים אמיתית. אני אגיד לך מי זה אחרי אוף דה רקורד, אוקיי? ממש פתאום הרגשתי, הוא נראה כמו עוד אדם רגיל, חליפה, כובע, כאילו זקן לבן, משקפיים, לא נראה, אתה לא עם איזשהו שואל על הראש ומשם שם. סתם, במחנה הבא, זה איזשהו בית כנסת, בא להשלים איזשהו בית מדרש מניין. אמרתי, וואו, איזה אדם, הוא אמר לי, אבא, אתה לא יודע שזה הרחב הזה וזה וזה. אמרתי לו, לא, ככה הוא נראה, טוב, נעים מאוד. ניגש אליו אחר כך. אדם שיש לו אמונה למעלה מהשכל, זה מדביק. רואים אותו, אדם שהוא מתפלל מהשכל, זה מורגש. אדם שמתפלל שלא למעלה מהשכל, באותו קל להתחבר לתפילה שהוא כשליח ציבור או משהו כזה, למשל. ולכן, מי שפעם היה במשפט אדם גדול, זה מורגש, זה לא מורגש בשכל. זו התרגשות, אדם למעלה מהשכל. ולכן דווקא דור הפלגה החליטו לבנות את המגדל מתי שאברהם אבינו, בן כמה? בן 48. עכשיו מה? הוא זוכר לאיזה אמונה? אמונה של למעלה מהשכל. עכשיו אוי גוואלד, מה יהיה? עכשיו מה יעשה? נסחף את כל העולם איתו. כי עכשיו זה לא אמונה שכלתנית, זה אמונה מדבקת למעלה מהשכל. בוא נראה מה מגיד ממזריץ' בשם הבעל שם טוב הקדוש מלמד אותנו על ההבדל בין שתי אמונות. טעם, למה אנחנו אומרים אלוקינו, אלוקי אבותינו? למה צריך להגיד גם וגם? ברוך אתה השם, אלוקינו. למה צריך גם ואלוקי אבותינו? אומר הבעל שם טוב הקדוש, כי יש שני מיני בני אדם המאמינים בשם יתברך. אחד, שמאמין בקדוש ברוך הוא מחמת שהולך בדרכי אבותיו הקדמונים. ועל ידי זה אמונתו חזקה. למה אני מאמין? כי אבא שלי מאמין, יש לו זקן. ולמה אני מאמין? גם לסבא שלי יש זקן. וגם בכלל לא זאת, גם לי יש זקן. ברוך השם, אפילו באותו צבע. לבן, אוקיי? הוא מאמין, וסבתא שלי מאמין. אז זה מדור לדור, אל תשאל שאלות. ומה הסוג השני של המאמין? והשני, מי שבעל האמנת הדעת מחמת החקירה שחקר. כן? שכל. והחילוק ביניהם הוא שהראשון יש לו מעלה. מה המעלה של האמונה התניעה למעלה שכל? שאי אפשר לפתות אותו. אף אם אמרו לו כמה חקירות המותרות חס ושלום, כי אמונתו חזקה מצד קבלת אבותיו, ועוד שלא חקר מולם. ראינו לאורך הדורות. אינקוויזיציה, לא נגבו ספרד, דווקא השכלתנים התנצרו. לא, זה מותר, זה בשינוי, זה גרח נא, אפשר. מה אמרו תמימים? מה זאת אומרת? קופצים לאש, קופצים לנהר, כלום. תמימות. אבל מה הבעיה של אותו מאמין תמים? אבל יש לו חיסרון. שהאמונה אצלו רק מצוות אנשים מלומדה בלי טעם בשכל. אבל השני, יש לו מעלה, מה המעלה שלו? שמחמת שהכיר הבורא יתברך מכוח גודל חקירתו, הוא חזק אצלו באמונה שלמה ובאהבה גמורה. אבל גם כן יש לו חיסרון שבקל יוכלו לפתותו. אם יבוא חוקר אחר יותר חכם ויביא לו ראיות הסותרות, יתפתח חס ושלום. אומר הבעל שם טוב הקדוש. אבל האדם שהשני מידות בידו, גם אמונת השכל, וגם התמימות, אמונה שלמעלה מהשכל, אין למעלה ממנו. דהיינו שסומך על אבותיו הקדמונים בחוזק, התמימות, אמונה תמימות, למעלה מהשכל, וגם כן באה לו מחמת החקירה שחקר בעצמו. זוהי אמונה שלמה וטובה. ולזה אנו אומרים, אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקינו, אלוקים שלנו, שהשג מכוח השכל. אלוקי אבותינו, מה זה אבותינו? מכוח הפנימות, למעלה מהשכל. ולכן המגיד פה מציג בשם הבעל שם טוב שני אופנים של אמונה. אמונה מתוך חקירה שכלית, ואמונה מתוך המסורת וקבלה, והקבלה מאב לבן. לכל שיטה אמונית יש יתרון וחיסרון. אבל האידיאל והשילוב ביניהם. לא תזה ואנטיתזה, שלכאורה זה סותר ביניהם, כי מי שהוא תמים הוא לא שכלתן, מי שטן לא תמים, אלא לייצר את הסינתזה. שזה הפשט של הבעל שם טוב, תכלית הידיעה שלא נדע. יש אנשים הטועים בשם רבנו הלכה נובע שאומרים, זרוק את השכל, שלא נדע. הבעל שם טוב אמר, מה זה תכלית הידיעה? תדע, תחקור עם השכל שלך, אבל מה התכלית, מה הסוף של כל החקירה שלך, שבסוף מה? אתה לא יודע. אבל תחקור, אל תהיה טמבל. תחקור, 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 עושה את זה למסקנה שאתה לא יודע. זה שילוב שקל לדבר עליו, לחיות אותו זה קשה מאוד. למרות שמבחינתנו, זה צו השעה מבחינה אמונית, להיות גם שכלתנים וגם תמימים. אבל האדם שהשני מידות בידו אין למעלה ממנו, דהיינו שסומך עליו אותיו הקדולים בחוזק, וגם כן בא לו מחמת החקירה שחקר בעצמו. זו אמונה שלמה וטובה, אז הוא מגלוקנו ולוקר אבותינו. וכאשר אברהם אבינו עליו השלום, מסגל לעצמו את שתי המדרגות האמוניות הללו, גם של אלוקי, אלוקי אבותינו, טוב, לא, במקרה שלו תרח ולא אלוקי אבותינו, כן? אבל גם את אמונת השכל, וגם את אמונה שלמעלה מהשכל, זה משגע את אור הפלגה. עכשיו הם חוששים שאור האמונה יתחיל להתפשט, וכולם לא עלינו, לא עליהם, מה שנקרא, יקרו במלכות השם, אחרי שם אחד ושמו אחד. מה שלא היה שייך, כל עוד אברהם אוכף באמונה שהיא רק בדרגת השכל. אז הוא יהיה מה שנקרא שוטה הכפר, בסדר, שום אברהם העברי, מעבר לנער. ולכן רק שהוא בן 48, הם קולטים את השינוי, בוא נעשה מגדל של תומה. לכן הם מתאספים ומתדגדים במקום אחד, כדי לבנות עיר ומגדל שיעבור מגנט לכל כוחות התומה, ובכך הם יגבירו את ההשפעה שלהם. וזה מה שאמרו, אוי, גוואלד, ואתה לא ייבצר מהם כל אשר עזמו לעשות. זאת אומרת, אם כל כוחות התומה יתקבצו למקום אחד, ויעשו מה שליבם חפץ, כל מיני תועבות, אז זה ישפיע כוח של כפירה לכל המציאות, ולא יהיה שום כוח של קדושה שיוכל להכניע את הקליפה. ועכשיו נראה מה השורש הפנימי לשורש הפנימי הזה. ההבנה העמוקה על פי פנימיות התורה, וזה נוכל לקשר גם לתחילת פרשת נוח. אני קורא מדברי הבית גנזי, רבנו הרב רפאל משה לוריה, חסיד צלונים של הנתיבות שלום, זכותו הגנאיון נפטר לפני כ-13 שנים כמעט, היה מקובל גדול, ראש ישיבת שער השמיים של הקבלה המקובלים האשכנזים בירושלים, ובספרו על פרשת שבוע העתקתי את דבריו, בוא נקרא את הדברים. ונקדים מביאור הפסוק בראש הפרשה, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. והוא בא בפירוש רש"י, יש דורשין לגנאי, בדורותיו היה צדיק, ובדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום. ויש דורדין לשבח, שכל שכן אז היה צדיק, ויש לסביב במה חולקים. ולעולם נאמר, ויחן נוח איש האדם ונוח איש שם, שאינו מובן, אחר שהצדיק תמים, לפני המבול, הכנס איש האדמה פתאום. ונראה הביאור בזה, אני מדלג, כי דרך ההשפעה מן השורש באה בשווה לכולם. אלא שיש ענפים שיש בהם קלקול מצד מעשיהם, ואינם יכולים לקבל השפע. ויש כאלו שיכולים לקבל השפע, ואז לא רק מה שמגיע להם מקבלים, אלא גם מה שמושפע לאלו שאינם יכולים לקבל. כיוון שמצד שורש ההשפעה נמשך השפע תמיד בשום שינוי מניע. וכמו שמובא בחזרה, מסכת תענית, מגדני דף קפה, גמירה שמן השמיים נותנים ואין מקבלים מחזרה. ולכן זה שהוא ראוי, נוטל כל ההשפעה הבאה מן השורש, הוא מתגלה ועושה פרי יותר ממה שראוי לו. סביר במילים שלי, סליחה אילן, יש לו שורש, יש לו 3-4 ענפים. אחד הענפים, תקשור סביבו חוץ של גומי, תחנוק אותו. עכשיו כל ההשפעה של הנטרן, חלקן, זרחן, NPK, כמו שצריך מה שנקרא, להגיע מהקרקע לענפים כדי שיהיה פירות בסוף, מגיע לענף הראשון, מגיע לענף השני, לענף השלישי, לענף הרביעי, מה? רוצה להגיע, אבל אישה, למה? כי יש שם קלקול, נכון? אז מה, אז הוא שומר את זה לעצמו, בונקר? לא. אז את השפע שיש לו לענף הרביעי, מה הוא עושה? הוא מחלק לענפים שנותרו. עכשיו, אם כל הענפים אני חונק, אז מה יהיה לי? עץ מדד עם 3 ענפים מנוונים, וענף אחד שהוא, כן? סילבסטר סטלון, רמבו, כן? מגודל, אוקיי? עכשיו בוא נראה את זה ברוחניות. ועל פי זה יש לומר, כי מה שנוח היה במדרגה גדולה בדור של רשע, אם כי ההתחלה ודאי הייתה מצד מעשיו, כמו שנאמר לה, זה ינחמנו ותקן למחרשה. משמע שתחילת מעלתו הייתה מצד עצמו, שלא קלקל ולא נמשל אחר דורו. אבל מה שנתגדל במדרגה גדולה זו עד שנקרא צדיק תמים, היה זה בדורותיו מחמת קלקול הדור שנסתמה מהם ההשפעה של הקדושה, והכל בא אל נוח. ומזה הוא שנתגדל להיות צדיק תמים. כלומר, למה נוח נהיה צדיק תמים? כי כל הענפים אחים מה היו? מה לארץ חמאס. עכשיו הוא רוצה להשפיע שפע. כולם עבריינים, יש צדיק אחד, אז כל השפע של כל הדור למי הולך? תחשבו מה זה, איזה גנרטור, בוז, איזשהו סובארו סטייש של 80, ותכף נשם איזשהו מנוע של טנק מרכבה 4. מה זה? אוקיי? הדבר הזה, כי כל השפע של כל הדור הולך אליו, אז תראו איזה שדרוג זה. ולכן יש בזה גם גנאי, זה גם שבח. שרי אם נידון מצד המדרגה שהגיע לבדור הזה, היא מדרגה גדולה ביותר. אבל זה לא היה כולו מצד עבודתו. ולכן אמרו, אילו היה בדורו של אברהם, והיה צריך להגיע לגדלותו על ידי עבודתו, לא היה נחשב לכלום, למה? שההשפעה של הרשעים הייתה הולכת לאברהם עם השלום, שהיה גדול ממנו. כי עיקר גדלותו של נוח בא מצד השפע של הדור, ולא מצד עצמו. מה שאין כן אצל אברהם, זה במצא, ובא מצד יגיעתו. מטעם זה אחר המבול. מה קורה אחר המבול? No more רשעים! אין יותר רשעים, נכון? שקלו הרשעים מן העולם, נאמר לה, ואחר נוח איש האדמה, והייתה קם. אז עכשיו נוח מה הוא? הוא לא צדיק, הוא בסך הכל עוד חקלאי, למה? כי הוא היחיד זה יש. אין רשעים שמקבל את השפע שלהם. טוב, איך זה קשור לדור הפלגה? ממשיך רבנו הבית גנזי, זכר צדיק לברכה. ולאור זה יש לבאר כוונה דור הפלגה, שהבינו דרך הנהגת זה, שהוא גם בכללות האומות, כמו שנעשה אחר זה 70 אומות. והקדוש ברוך הוא בחר לאומה הישראלית מחמת שורשם של האבות הקדושים. ואחר זה כל השפע הבא לעולם מן השורש מקבלים זאת כלל ישראל. כיוון שאומות העולם אינם יכולים לקבל מחמת חטאיהם. וכדי למנוע זאת רצו להיות יחד שלא יהיה בירוש של 70 אומות. וממילא לא יוכלו כלל ישראל להיות עם הנבחר שלוקח כל השפע של 70 אומות. ויש לומר שעל דרך זה הכוונתם לבנות עיר ומגדל שראשו בשמיים. שזה מורה לבחינת שורש ההשפרה, שהרי שם, בשמיים, כן? אין הבדל בין ישראל לאומות, לאומות. וההבדל נעשה רק בענפים, רק חש מתפשטה אילן להיות ענפים. ואז יש ענפים שאינם יכולים לקבל, ומקבלים מאחרים שכן יכולים. והם רצו להישאר בבחינת שורש שלא יהיה פירוד ענפים, וממילא יימנע השפע מכולם. וזה מה שאמר הקדוש ברוך הוא, ועתה לא ייבצר מהם כל אשר החלו לעשות. ולא יגיע הבירור של טוב ורע. ולכן הפיץ אותם על ידי שבלבל לשונם, וממילא נעשו 70 אומות, וישראל ירשו כל חלק הטוב שהם נחלו לקבל. זה פירוש מבריק על פי דרך הסוד. אדם עבריין, מחלל שבת, עובר על איסורי כרת, שלא נדע. אבל הוא חי בארץ ישראל. אני בניתי בית בארץ ישראל, מצווה, יישוב הארץ. מתקשר לאמא כל יום. מעביר את הזקנה את הכביש, עושה הרבה מצוות אדם לחברו, מכירים הרבה כאלה. שבן אדם למקום עם עבריינים, בן אדם לחברו עם אחלה. עכשיו לא מגיע לו שכר? מגיע לו שכר. האם יש לו כלי לקבל את השכר? רונג. התשובה היא לא. למה? כי הוא עבריין. אז מה קורה עם השכר שלו? לאן זה הולך? הצינור שלו חסום. מסביר הריזה לקדוש ושאר הכוונות, זה הולך לצדיק של הדור. ולכן תחיל להתפלל כל יום מ-18 ושים חלקנו עם היום, אומר הריז לקדוש, שאת החלק שלנו שלא מגיע לנו בגלל המעשים הקולקלים שלנו, תשים של צדיק אמיתי. כי צדיק אמיתי לא ירצה להשתמש בשפע שלנו, ולשים את זה בפיקדון, שנחזור בתשובה, בוף, ישר יביא לך את הכל. אוקיי? אז עכשיו נבין מה היה עומק הקלקול, זה שאר הכוונות, זה לא סתם דרשה, זה הלכה למעשה. נשים חלקנו עימאים, עם צדיקים אמיתיים שהם מה שנקרא לא קשיב את השפע שלנו. אגב, תלמידי אריזל נאמר עליהם שהם רוצים לקבל שפע גדול בזמן קצר, היו קובעים חברותות עם רשעים. לומד עם רשע חברותה, נחלל שבת, ואז כל השפע לאן הולך? זה כתוב, כתוב בכתבי אריזל, זה לא משנה, זה בחיובי או לא, אל תנסו בבית, אוקיי? תנסו להחזיר אותם בתשובה בעזרת השם. בכל מקרה, נבין מה עומק הקלקול של דור הפלגה. הם רצו לחלק את השפע, למנוע את חלוקת שפע לפי כלים. הם רצו למחוק שלא יהיה כלים במציאות. ואז השפע לא יכול להיות מושפע לכל אחד. אגב, זה ממש הקומוניזם. כולם שווה לשווה. אתה מנהל מפעל, אתה רפתן מרפת, כולם מקבלים את אותו אוכל בחדר האוכל. אותה קצבה, אותה, זה לא משנה כלום. יש פה גם חיזוק עצום לבעלי תשובה. מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גם למדים למה. רבי אלעזר בן דורדיא, היה עבריין, לא היה זונה שלא הניח. קרקי הים, נכון? הוא עשה גם דברים טובים. אבל השפע הזה לא יכול להגיע לה, ואז עושה תשובה, טאק. נכון, עושה תשובה, מסיר את כל הקלקולים, ואז בבת אחת הוא לא מקבל איזשהו מנועה של 4 וולט, הוא מקבל תחנת חשמל, בום, גנרטור לתוך הזה, בום, קונה עולמו בשעה אחת. זה לא שעה אחת. וכל החיים שלו, ועכשיו הוא לא כלי לקבל את זה, בבת אחת, פתחו את הסכר. משהו אדיר. גם חיזוק עבורנו. נעשה תשובה, בבת אחת, בום, כל מה שמחכה לנו כל הזמן, ולא כי קלקלנו, כי פגרנו, כי לא הקפדנו, טק, הכל יבוא, דבר אדיר, דבר אדיר. אז ראינו את הסיבה לחטא לפי פרשני הפשט, והעמקנו גם בשורש הבא לפי בעלי הסוד, אבל אני רוצה עכשיו לחזור ולחבר בין הפשט לסוד, ולחזור לעניין איתו פתחנו את הלימוד שלנו. הסיפור של מגדל בבל בדור הפלגה בעצם חותם עבורנו תקופה משמעותית מאוד בהתפתחות העולם, בהתפתחות האנושות. הסיפור שלנו זה הסיפור האוניברסלי האחרון שחותם את 2000 שנות התור. מתי ואילך להתמקד ב-2000 שנות תורה בהובלת אברהם אבינו ושאר האבות הקדושים ומשה רבנו. אבל יש לנו כאן אלמנט, עיקרון של חתימה מעין פתיחה. מכירים את הביטוי הזה? תראו את הרמב"ן על פרשה שלנו. פרק י' א' פסוק ב', מקור ת'. כן, אשר עשו בני האדם. מה זה בני האדם? מה זה ביטוי בני האדם? אומר הרמב"ן, והנה חטאם דומה לחטא אביהם. ושם הישותי דרשו במדרש, אשר בנו בני האדם, אמר רבי ברכיה, מה זה בני אדם? מה בני חמריה? בני גמליה? מה הם בנים של חמרים, של גמלים? לא, אלא בנוי דה אדם קטנה, הם בנים של אדם הראשון. יש פה לשון חריגה, אשר בנו בני האדם. לכן המדרש שמביא הרמב"ן מזהה את זה עם אדם הראשון. כלומר, בוני האב המגדל הם המשך ישיר של מי? של אדם הראשון, לא יותר דיוק, הם המשך ישיר של החטא של אדם הראשון, שפתח את 2000 שנות התוהו. ויש לזה באמת, לדרשה הזאת, סימוכים משמעותיים בפשט הכתובים. תראו בטבלה, יש פה השוואה בין גירוש מגן עדן להפצת דור הפלגה, ראיתי את זה בספרו של פרופסור נתן גרוסמן, סיפורי ראשית, ספר נפלא ביותר. אז בעמודה הימנית, שילוח האדם מהגן בעדן, בראשית ג' כ"ב כ"ג, ויאמר אדוני אלוהים, אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ואתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם. מה עושה הקדוש ברוך הוא? וישלחהו אדוני אלוהים מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. וגם אצלנו, כן, מבראשית י' א', ויאמר אדוני, הן עם אחד ושפה אחת לכולם, וזה החילם לעשות, ועתה לא ייבצר מהם כל השעזרו לעשות. ויפץ אדוני אותם משם על פני כל הארץ וחזרו לבנות העיר. אני מתה הגבלה, ויאמר השם אלוקים, ויאמר השם. הן האדם היה כאחד, הן עם אחד בשפה אחת. ועתה פן ישלח ידו, ועתה לא ייבצר מהם, וישלחהו משם, ויפץ אותם משם, וצועק לשמיים, עד השמיים, כן? זה מה שנקרא פשט. יש הרבה זיקות לשוניות. באופן חריג, בשני הסיפורים, הקדוש ברוך הוא מוצג כמי שחושש מפני כוחם המוגזם של בני האדם. בגן עדן החשש הוא מפני ואכל וחי לעולם מעץ החיים, כי לא נאסר עליו לאכול מעץ החיים, דיברנו על זה בט"ו בשבט כמה פעמים, ובדור הפלגה החשש עכשיו מה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. בשני הסיפורים הפתרון האלוקי הוא דומה. גירוש האדם ממקומו והפצתו לכל עבר, מחוץ לגן, ובבבל כמובן מה? גירוש להפיץ אותם. אגב, בבל לאורך, בעיקר בנביאים ראשונים, זה מאוד בולט, בנביאים, לא בכתובים, בנביאים, שתמיד הוא מתוארת בשפע של אדמה ונערות, כן? גם הפרט והחידקל, נכון? כלומר, בבל זה סוג של גן עדן עלי אדמות. גם הפתיחה על הסיפור, ויהי בנוסעם מקדם, קדן? קדם מה זה? בגן עדן. מקדם, כתוב, נכון? בראשית פרק ב', פסוק ח', זה לא לפניכם. ויתה אדוני אלוהים גן בעדן מקדם. דיני נענה, נכון? ואז נשם את האדם אשר יצר. כלומר, כמו ש... בחטא האכילה שבגן עדן, האדם ביקש להיות כאלוהים, יודעי טוב ורע, נכון? זה מה שהנחש אמר לו. גם בני העיר והמגדל, מה הם מבקשים להיות? כמו אלוהים. ליצור דבר כמו שהוא מעבר לכוח של האדם. ולכן הנושא המרכזי של סיפור בבל, של מגדל בבל, זה מידת הכוח של האדם ושל האומה. מהם הגבולות שצריך להטיל על הפרט ועל הכלל? כי פה בסיפור שלנו כוחו, של הכלל מתבטא ביכולת לבנות עיר ומגדל עצום. מדובר פה ביצירה אנושית או יצירה אלוקית? יצירה אנושית. לכן המקרא מפריד, תראו, בין פסוק ג' לפסוק ד'. קודם כל, ויאמרו איש אל רעהו, אבה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה, ותהי להם הלבנה לאבן והחמר עליהם לחומר. קודם כל, הם הצליחו לראשונה לייצר לבנה אנושית. ראינו פרשנים שעד מגדל בבל, איזה לבנות היו? הם היו חוטבים בערים סלעים. עכשיו שאתה שם הרבה אבנים גדולות, אז זה נותן לך מחסה מגשם, מקור, מרוח, אבל מה הבעיה? אבנים גדולות, אתה לא יכול להרים אותם גבוה. אחרי המבול מלול הסטארט-אפ שנקרא לבנה, אתה לוקח בוץ ביתית, שם בתנור, ותבחר את הגודל, כמו יש פעם פיצה מטר, אתה רוצה ככה, 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 לא רק משולש, נכון? אתה רוצה לבנה כזאת, כזאת, עכשיו, אתה בסור הרבה לבנים קטנות, אז מה הבעיה? אתה יכול להרים אותם בצ'יק, כי אין שום בעיה, אתה יכול לזרוק אותם, אתה יכול להעלות אותם, זה לא קדר להרים עכשיו אבן גדולה. ולכן, באמצעות היצירת הלבנים, היצירה האנושית שהתחדשה להם, הסטארט-אפ הטכנולוגי הזה, אז מגיע הפסוק הבא, ואמרו, היי, יש לנו לבנות, אז אז נבנה לנו עיר, ומגדל, איזה מגדל? לא סתם מגדל, אלא ראשו בשמיים, ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ. ולכאורה, החידוש הטכנולוגי הזה, בעקבות החידוש הטכנולוגי הזה, בני אדם מרגישים שהם יכולי כל. הם חסרי מגבלות, הם אם ירצו גם יגיעו לשמיים. וגם בגן עדן, החשש מפני היכולת האדם, אותה הוא רכש בעקבות האכילה מעץ הדעת טוב ורע, שעכשיו הוא ישכיל לאכול מעץ החיים ואז לא עלינו, ואכל וחי לעולם. לכן אנחנו לומדים שיש פה חתימה מעין פתיחה. 2000 שנות תור, גם מההתחלה וגם הסיום שלהם, זה אותו נפילה, אותו כשל. חטא דור הפלגה זה בעצם שחזור של חטאו של אדם הראשון. אבל בעוד שבתחילת שנות התור מדובר בחטא פרטי אישי של האדם, פה מדובר לראשונה בחטא קולקטיבי. ופה אני מתחבר לפרשנות הפנימית של החטא של דור הפלגה. הם רצו לטשטש את ההתפרטות לענפים, לכלים. הם רצו לצאת נגד האמונה של למעלה מהשכל. הם רצו להתאחד סביב מגמה גשמית, תועלתנית, שהיא אפשרית המציאות. הם לא השכילו להבין שיש אחד יחיד ומיוחד, וזה השורש. הם סירבו להכיר בייחודיות שמתבטא דווקא מריבוי הפנים. איזה יופי שיש עץ עם ריבוי ענפים. איזה יופי שיש בית שהוא מלא ילדים. אפילו ילדים שנולדו באותו יום, תאומים, אפילו שהם אותו הורים, אותו פס יצור. הילדים שלי, הבנות, הם נראות אותו דבר. חסר אומרים, מה, הם ממש דומים? אמרתי לו, כן, תמו, זה אותו פס יצור, אותו אישה, אותו בעל. אבל זה חיצונית אולי הם דומות. פנימית, יפות בה, דומות בה. ביופי, באופי? לא. כל אחד הוא אור שונה, אור מיוחד. אור שמאיר את הכלל דווקא באמצעות הייחודיות שלו. כפי שדורש הרמח"ל והרב ראם מביא, הרבה נביא את הדרשות שלו בתיקונים של הרמח"ל, תיקוני הרמח"ל, תיקון מ"א, תיקונים חדשים. פנים מפנים, מה שם אחר בכורי, מה פנים מפנים אומר הרמח"ל? כל אחד קיבל את התורה שלו, הפנימית שלו. התורה של מאיר שיחה ולא התורה שלי. זה עולם, אותה תרג מצוות, אבל כל אחד השליחות שלו וההבנה שלו בתורה, וזה מה שהיה מעמד הר סיני, לכן כולנו היינו שם. ואם מישהו היה חסר, לא היה מעמד הר סיני. כמו שעוד אחד חסר בספר תורה, ספר תורה פסול. הקדוש ברוך הוא מדבר עם כל אחד בשפה שלו. כי הפרט מזין את הכלל, והכלל מפרה את הפרט. וכל טשטוש ומחיקה של הבדלים בין הפרט לכלל, עלולה לייצר את האשליה של תחושת כל יכול. אבל זה לא היה ברוך השם. הסיפור שחותם עבורנו את 2000 שנות התור מלמד אותנו מה החשיבות של היחיד, מה הכוח של היחיד לטוב ולמוטב, ומה עוצמת הכלל לטוב ולמוטב. עכשיו, אחרי שהבנו את הרעיון הזה, עכשיו אפשר לעבור בשמחה רבה לפרשת לך לך, ל2000 שנות התורה. נראה איך אברהם אבינו בשלום הוא מופת של יחיד, מופת לכוחו של היחיד שלא נכנע לעצת הנחש, היחיד שהולך עד הסוף עם אלוקיו, והיחיד שמתוך האישיות שלו מחדש לנו כלל, כלל של אומה של מאמינים לשם שמיים, ובונה היררכיה, יש אומות ישראל, יש עם ישראל ושאר האומות. יש את השורש, ישראל באומות, כן, כלב באיברים, זה השורש, ובאמצעות העיר והמגדל, העיר זה ירושלים, המגדל זה, מגדל זה יותר בית המקדש. ולכן אנחנו צריכים לשמוח מאוד מאוד שהבנו מה נקודת הקשר של תחילת 2000 שנות התור, ומה הקשר של סוף 2000 שנות התור, ועכשיו לעבור לתורה. וגם כל האדם בחיים שלו, יש את תקופות של תור, יש את תקופות של תורה, יש תקופות של משיח. כשאדם מרגיש שהוא בתור, שיבין מה הקשר של התור, מה הזיקה שלו בין היחיד לבין היחד. עד כמה הוא אף על עצמו שהוא כל יכול, או שהוא יודע להתבטל. איך הוא בזיקה לאחרים, ואיך הוא בזיקה למה שלמעלה מהטבע. וזה עבודה, מי שמבין את זה, אז הוא מגיע ל2000 שנות התורה עם חיוך גדול, שמחה גדולה, שנאמר, תיני נאי נאי, נאי נאי, נאי נאי, נאי נאי, נאי נאי, נאי במ במ במ, נאי נאי, נאי נאי, תיני נאי נאי, נאי נאי, נאי נאי, נאי נאי, נאי במ במ במ. ya 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 Aya ya ya ni randa ya baba aya ya ya ni randa ya baba aya ya ya baba baba ya baba mai nai 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 ya nai 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 ya nai nai aya ya 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 כמובן מאוד קל לשבת פה מאחורי המחשב ומול הטלוויזיה, המצלמה, ולדרוש את זה, לחיות את זה, זה לא פשוט, צריך להתפלל על זה. ויש לנו שבוע להתפלל למעבר מהתורה לתורה, שנזכה ושנחיה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.